אנחנו ממשיכים את המאמר להבין למה לעתיד התבטלו כל הנביאים בהוספות לתורה אור על מגילת אסתר. הגענו לדף קי"ח בעמודה השנייה, באמצע העמודה בשורה מתחילה במילים בוו ולפעמים בקטע והנה מאחר. אנחנו פה לומדים על המשמעות של השם אחשוורוש, שזה מרמז על ההנהגה האלוקית המיוחדת בזמן הגלות, שהקדוש ברוך הוא מאיר גם במקומות הכי נמוכים שהיהודים גלו לשם, מאיר להם נתינת כוח מיוחדת. ולמרות שמדובר במקום מאוד ירוד ואין שום ערך בין המקום הזה הנמוך לבין העוצמה הגבוהה של האור האלוקי, אז הוא אומר, באמת הירידה היא לא בצורה מדורגת. זו ירידה שהיא מרומזת ונמשלה לצבי ואופר איילים שמדלג. זה דילוג גדול מהערים גבוהים לעמק. ולא בדרך השתלשלות מסודרת. והרעיון הזה מרומז גם בשם של המלך ששלט באותו זמן, אחשוורוש, שלוש האותיות הראשונות של המילה אחשוורוש זה אחש. אחש זה מלשון מהירות. אז הוא הביא כמה פסוקים שרואים שחש זה מהירות, שזה מראה שההשפעה האלוקית למטה יורדת במהירות גדולה, וגם אותו דבר הפוך, העלייה של עבודת הנבראים כלפי מעלה גם עולה במהירות גדולה. עכשיו הוא ממשיך כאן לומר, כשהקדוש ברוך הוא מאיר לעם ישראל בגלות, כמו שחזל אומרים, גלו לבבל שכינה עמהם, גלו לאילם שכינה עמהם, אז הנתינת כוח הזו שנמצאת איתם, שכינה זה בדרך כלל מכונה ספירת המלכות. זה אומר שבעצם לא רק בחינה אחת מאירה להם. ברגע שיש נתינת כוח ליהודי בגלות, כל הדרגות הכלולות במלכות, שזה כל האורות, כל הדרגות למיניהם, כולם מאירים בגלות. והוא מביא כאן דוגמאות מעניינות. איך שזה מרומז בפסוקים. זה אומר ככה. והנה, מאחר שגלתה שכינה עמהם לאילם, כנל בפירוש אחש, כיוון שהשכינה גלתה גם לאילם, למרות שזה מקום רחוק, כמו שזה מרומז במילה אחש, אחש מלשון מהירות, הרי ירדו גם כל המדרגות פרטיים השייכים לשכינה. כל הדרגות הפרטיים שמכלולים ושייכים לדרגה שנקראת שכינה, כולם נמצאים עם עם ישראל בזמן הגלות. האורות הפנימיים, האורות המקיפים, הכל נמצא. כי בחינת המלכות כלולה מהכל. מלכות הרי זה ספירה האחרונה שהיא נקראת כמו בריכה, היא מקבלת את כל ההשפעות מהספירות שמעליה, אז היא כוללת את הכל, ובמילא כשהיא נמצאת בגלות, שהיא יורדת לתת נתינת כוח ליהודים בגלות, כל הבחינות נמצאים איתה ביחד. וממילא היו שם כל ההערות העליונים, כל ההערות העליונים נמצאים אצל היהודים. וזה מרומז במה שכתוב במגילת אסתר, וזהו שורש עניין פרס ומדי. כתוב פרס ומדי, בפשטות זה שם של מדינות, פרס ומדי. אבל ברגע שראינו שהחשוורוש, זה לא שם של בן אדם מלך, אלא החשוורוש מסמל בשם שלו את ההנהגה האלוקית המיוחדת, באותו זמן באופן של חש, מהירות ואפילו ראש, כמו שאמרנו שראש מלשון מרירות וחוש מלשון דלות, כמו שלמדנו בחלק הראשון של הפרק. אז גם פרס ומדי זה לא רק שמות של מדינות, שהשרים שלהם היו שם, אלא זה גם מרמז על ההערות האלוקיות המיוחדות שמאירות בגלות, שמרומז במילים פרס ומדי. מה זה? דהיינו, קודם כל הוא אומר מה זה, אחרי זה הוא יסביר איך זה מרומז במילים האלה. דהיינו, בחינת אורות מקיפים ואורות פנימיים. האורות המקיפים, האורות הפנימיים, זה פרס ומדי. שמה, במה בא לידי ביטוי המושג של אורות מקיפים ואורות פנימיים, והם שורש עניין תורה ומצוות. כידוע שהתורה נקרא אור פנימי. תורתך בתוך מאי, תורה זה נמשל למזון, שנכנס בפנים, בתוך ההבנה, לכן זה כמו אור פנימי. מצוות זה לבוש, מצוות זה אור מקיף. אז בזמן הגלות יהודי יש לו נתינות כוח בכל התחומים. נתינת כוח מיוחדת ללימוד התורה ולמצוות, גם האורות הפנימיים נמצאים איתו, וגם האורות המקיפים נמצאים איתו, וזה מרומז בפרס ומדי. מה קשור פרס ומדי לאורות פנימיים ואורות מקיפים? אז הוא מסביר בצורה מאוד מעניינת. מתחילים עם פרס. פרס זה קשור לאורות פנימיים, ומדי זה אורות מקיפים. היינו פרס מרמז ללימוד התורה, ומדי מרמז לקיום המצוות. איך? מה ככה? הנה ידוע שהתורה היא בחינת מזון לנפש. התורה נקראת מזון. למה התורה נקראת מזון? כי התורה נכנסת בפנימיות של האדם, כשהוא לומד תורה, הוא מבין את זה בתוך הפנימיות שלו. שהרי נקרא לחם. התורה נקראת לחם, כמו שכתוב לכו, לחמו ולחמי. אז התורה נקראת לחם. למה היא נקראת לחם? כי בתורתך בתוך מאה יוכלים את זה, מכניסים את זה בפנימיות. וכן כתיב לתורתך בתוך מאה. זה שהתורה נקראת לחם, זה שהתורה היא אור פנימי, נכנסת בפנימיות, זה, והוא בחינת אור פנימי המתחלק לחלקים דווקא. אור פנימי זה אומר שהוא נכנס בצורה מפורקת ומפורדת, וכל איבר מקבל את מה ששייך לו ומגיע לו, והכל מתעכל בצורה פנימית ומובנת. זה המעלה של אור פנימי. מצד אחד הוא מצטמצם מאוד, אבל הוא משפיע על כל מקום ומקום שאליו הוא מגיע. לזון, לכל האיברים, כל האיברים מקבלים את המזון, כשהמזון יש לו התפרקות של בעיכול, מתפרקים כל הדברים שיש באוכל, וכל חלק בגוף מקבל בדיוק את אותו חלק במזון שמתאים אליו. והפירוק גורם שהתזונה תהיה מתאימה ותואמת לכל מקום ומקום, לכל אחד ואחד כפי ערכו. זה המעלה באור פנימי. למה זה מרומז במילה פרס? אז הוא אומר, והיינו פירוש פרס, המילה פרס, אתה יכול לקרוא את זה לא רק פרס, מלשון שם של מקום, אלא מלשון פרוסה. פרס זה פרוסה, ופרוסה זה לחם, פרוסת לחם. עצם הדבר שפורסים אותו, מה זה מראה? שהוא אור פנימי, הוא בא בפרוסות, הוא בא בצורה מפורקת. שהוא עניין ההתחלקות. זה שזה מתחלק לפרוסות, זה מראה שמדובר באור פנימי. כמו שפסוק אומר, פרוס לרעב לחמך. אז הפסוק אומר, תיתן לרעב את הלחם, באיזה צורה תיתן לו את זה? פרוס. כמו שלתינוק קטן אתה תיתן בטיפות, שיוכל להכיל את זה, אדם שהוא יותר גדול, תיתן לו בכפית יותר גדולה. ומטעם זה, נקרא הלחם בשם פרוסה. לכן, בגמרא, כשאנחנו רוצים לדבר על לחם, אנחנו לפעמים אומרים, תפרוס פרוסה, אפילו לא אומרים פרוסה של מה. מספיק שאתה אומר פרוסה, מובן שהכוונה היא לחם. כמו מביא לשון של הגמרא, לא יפרוס אדם פרוסה, יש שם מגבי האורחים, לא... אז הגמרא מדברת על לחם, היא לא כותבת אפילו את המילה לחם, לא יפרוס אדם פרוסה, מבינים כבר על מה מדובר. זאת אומרת שהמילה פרס, פרוס, זה לחם, זה אור פנימי. הוא אומר, על פי זה נבין, עוד כינוי שיש ללחם, שזה גם קשור לאותו רעיון. איזה כינוי נוסף יש ללחם? וכן נקרא פת. הלחם נקרא פת. פת לחם. פרוסת לחם או פת לחם. מה פירוש המילה פת? פת זה כמו פתות אותה פיתים. זה כמו תפרק אותו לחלקים. אתה מחלק אותו לחלקים, זה אומר שהוא אור פנימי. אתה פורס אותו, אתה מחלק אותו, אותו רעיון. כי אי אפשר שיהיה הלחם למזון, הלחם לא יכול לזון את הגוף, לתת לו את מה שהוא צריך, אם לא שיתחלק לחלקים קטנים ורבים, שזה יתחלק לחלקים ויתעכל בצורה טובה. אתה לא יכול להכניס חתיכה גדולה בפנים, זה לא, זה יחנוק אותו. חייבים לחלק אותו לחלקים, ואז הוא יכול לזון את הגוף. וכך הוא עניין אור התורה. הוא נקרא מזון רוחני. התורה נקראת מזון רוחני, כי גם כן יורדת לנפש של האדם הלומד, בצורה שהוא לומד את הפשט, ילד קטן לומד את הפשט, הוא קצת גודל, הוא לומד ברמה יותר גבוהה. כל אחד נותנים לו את זה בהתאם ליכולת קיבול שלו, זה פורסים את זה לחלקים. נהיו גם כן מבחינת פרוסה בהתחלקות. דהיינו, כל המושג הזה של התחלקות, זה נקרא בחינת אור פנימי, ודי למבין. אז זה כשאומרים במגילת אסתר שהיה שם פרס, מתכוונים בעצם לומר, שהאיר לעם ישראל בגלות האורות הפנימיים שמרומזים במילה פרס, מלשון פרוס. מצד שני יש לנו את מדי. מדי אמרנו זה אור מקיף. מה קשור מדי לאור מקיף? זאת אומרת, אם לחם, אם מזון זה אור פנימי, הצרכים של האדם, שאדם צריך להתקיים כמו שהוא צריך מזון, צריך גם לבושים. אבל הלבוש, שהוא גם נחוץ לאדם, הוא נקרא אור מקיף. קודם כל, פשוט בגשמיות, הוא מקיף על האדם. אם דיברנו שהמזון חייב דווקא ללכת לחלקים קטנים, בבגד זה בדיוק הפוך. מה שאין כן מבחינת הלבוש, שאדם לובש לבוש שלו כולו בבת אחת ולא בחלקים רבים. הוא רוצה לחסות את גופו. הוא לא שם כל פיסת בד בפני עצמה לאט לאט. מלביש בבת אחת את החולצה, את החליפה. מקיף את כל גופו בבת אחת. אתה לא אומר רגע לאט לאט, רגע קודם כל את היד ימין, אחר כך יד שמאל, אחר כך לאט לאט את חלק... לא, קר לך, אתה מלביש בבת אחת את הכל. זאת אומרת שהבגד, זה שהוא לא בנוי בצורה כזו שהוא מחולק לחלקים, כי הוא מדבר באור מקיף. אור מקיף זה כל המהות שלו, שהוא לא מתאים את עצמו לקיבול של המקבל, אלא הוא מאיר עליו את האור המקיף מלמעלה. כידוע, שהמקיף שורה על הלבוש דווקא. ידוע גם שהמושג לבושים, על הלבושים יש אור מקיף, כמו למשל כתוב שרבי יוחנן קרא לבגדים שלו בכינוי מיוחד, קרא להם מכבדי, מכובדי. היינו כבוד, כבוד זה אור מקיף, והוא קרא לבגדים שהם בחינת כבוד. בגד מסמל אור מקיף. וזהו שורש בחינת המצוות. המצוות קשורים לאור מקיף, לעומת התורה שזה אור פנימי, שהם נעשים בחינת לבושים לנפש בגן עדן. כמו שהמצוות הם לבושים לנפש, ככה למה לבושים לנפש? כי זה אור מקיף. אור מקיף זה אור מאוד מאוד גבוה. אור שהוא למעלה מהיכולת קיבול שלך כרגע, במשך הזמן האור המקיף הפוך להיות שייך אליך, אבל כרגע הוא מקיף, הוא עליון. מה קשור האור מקיף למדי? כמו שדיברנו על האור פנימי שהוא פרס, מלשון פרוסה, מה זה קשור למדי? הוא אומר, ואיינו בחינת מדי. כי פירוש המילה מדי, שהוא לשון לבוש. מדי זה לבוש מדהים, כמו, מדהים. ולבש הכהן מידו בד. מדהים. לבש, כמו שאנחנו אומרים מדהים. וילבש שאול את מדיו. מדי זה מלשון מדוד, לבוש שמודדים אותו על הבן אדם. אז רואים שפרס ומדי פתאום קיבלו משמעויות חדשות. זה לא שמות של מקומות, אלא זה אור פנימי ואור מקיף. בגלות, ברגע שהשכינה עמהם, אז כל האורות שהשכינה כוללת בתוכם, נמצאים עם עם ישראל. גם האורות פנימיים וגם האורות מקיפים. עכשיו בסיום, הביא כאן עוד מושג שלא מסביר את זה בעריכות, כמו שהוא הסביר את המושג של אור פנימי ואור מקיף. הוא אומר, יש מבואה בקבלה שיש איכלות, היכלות ברוחניות, ובהיכלות עצמם יש, ככה מבואר בקבלה בזוהר, יש היכלות שנקראים היכלות דנוקבה והיכלות דחורה. כמו שבמלאכים לפעמים אפילו כתוב שיש, יש מאמר שאדמו"ר הזקן מדבר על המלאכים שפעם כתוב משוטטים ופעם כתוב משוטטות. יש מלאכים מבחינת זכר ומלאכים מבחינת נקבה, גם בהיכלות יש שבע היכלות ויש בהם היכלות מבחינת זכר והיכלות מבחינת נקבה. אומר, גם ההיכלות הללו, הגבוהים, גם העירו על היהודים בגלות. וגם ההיכלות שמבחינת דחורה, וגם ההיכלות שמבחינת נוקבה. הם העירו, איפה זה מופיע ומרומז במגילה, אז הוא מביא את זה בקיצור. אומר, וזהו גם כן עניין הסיפור, דמעשה זין הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. המגילה מעריכה לספר על השבע הנערות שנמצאות עם אסתר, כשהיא באה לבית המלך, אז המלך דואג לשבע הנערות. מה קשור הפרטים הללו לסיפור שקוראים במגילת אסתר? אז הוא אומר, זה לא במובן הפשוט של העניין שבע הנערות, לא על זה מדבר המגילה. ודאי אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אבל זה בעיקר מרמז שמבחינת זין היכלות דנוקבה. מרמז על הבחינה הקבלית שמדברת על שבע היכלות דנוקבה, שזה מרומז במושג של שבע הנערות. והיינו פירוש הראויות לתת לה. היא שייכת לקבל את ההיכלות הללו. כמו שכתוב בזוהר בפרשת פקודי ובפרשת מקץ, על פסוק והנה מן היאור עולות שבע פרות יפות מראה, אז הוא מסביר בזוהר שזה גם כן אותו עניין. באותו מידה יש גם שבע היכלות דחורה, גם זה מרומז במגילה. כתוב וזין הסריסים המשרתים את פני המלך. גם מתארים שהמלך יש לו שבע סריסים שמשרתים אותו. מה זה השבע סריסים? הם מבחינת זין היכלות דחורה. כל פנים, משהו, נזכור את הנקודה פה, הכותרת שאיתו פתחנו, שברגע שעם ישראל נמצאים בגלות והשכינה עמהם, אז כל המדרגות נמצאים איתם. יש ליהודי הכל, לא חסר לך שום דבר. כל הנקודת כוח שאתה צריך לקבל, אתה מקבל. והיינו, כי מאחר ששכינה עמהם, יש הכל. אם השכינה נמצאת עם היהודי בגלות, אז יש לו את הכל. כל מה שהוא צריך, כל העניינים יש לו. גם זין נערות, גם הנערות וגם הסריסים המשרתים, הכל יש לך. למרות שזה גלות, ועדיין היהודי לא מרגיש בגלות את האור, אז הוא אומר כי פירוש אסתר זה מלשון אסתיר. כמו שכתוב, אסתיר פניי ביום ההוא. זאת אומרת, השכינה נמצאת, אבל היא באופן מוסתר. אתה לא, אתה בכל אופן בגלות. אתה לא נמצא כרגע בבית המקדש באור, אתה בגלות. אז השכינה נמצאת פה בצורה נסתרת. מבחינת התלבשות השכינה, מבחינת אסתר פנים. אבל תדע לך את האמת, שבתוך האסתר פנים הזה, יש ומופיע הכל. יש לך את המלך שמאיר לך ועוזר לך, וכל מה שאתה צריך יש לך רק שתצליח בעבודת השם שלך.